רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עכשיו בשידור חי, תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קראקו. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, שלום לכם. תיירות לא רדיו ופלברה, אקטואליה ופלברה יהיה פה. איתנו היום במדברים מקומי ארבע אורחים. הראשון הוא עורך דין ירון שלומוביץ. השבוע ערכנו ביחד כנס על עתיד ההתחדשות העירונית ברעננה, היה מרתק, היו אולם מפוצץ ויש הרבה מה לדבר עליו. יעל סך, חברת מועצת העיר כפר סבא, תספר לנו למה אין מיגוניות בפארק, ולמה בכלל צריך מיגוניות בפארק, היא תספר היום. מעבר אליה, יש לנו את... חודש המודעות לסרטן השד, עירית טיגר מכפר סבא, שהחלימה, תספר לנו גם היא על המאבק, הדרכים להימנע, אולי להיבדק מוקדם, אבל היא תרחיב שם. ומגדלור באפלה, ענבר אם, על ביטוח לאומי, אם זה טוב לנו, לא טוב לנו, ואיך הופכים את זה לטוב לנו. נתחיל עם דודה, אלף כדור, אלף כבים. שלום לעורך הדין ירון שלומוביץ', מה שלומך ירון?
שלום דודי, מה העניינים?
בסדר, תקשיב, קצת מופתע ומוטרד.
דבר אליי.
כי השבוע, ביום ראשון, ערכנו כנס ביחד ברעננה. כנס בנושא תוכנית ההתחדשות העירונית של רעננה החדשה, 10-10-ב, וציפינו ל-100 איש יבואו והתעניינו, והאולם מוצף, ועברנו את זה לאולם גדול של 300 איש. מה, זה אומר שהכל מעניין או שיש משבר?
תראה, זה אומר
ש-10-10-ב
זה מקום שהוא מאוד מאוד תוכנית שמשנה את פני רעננה, והציבור, בניגוד להרבה תוכניות שהתקדמו לפני זה ולא עניינו אף אחד, אני חושב שהוא מבין את זה. הוא מרגיש את זה מכמה סיבות. אחד, יש הסתערות מטורפת היום של יזמים, בין אם מקומיים ובין חיצוניים, ברחבי רעננה. זאת אומרת, אני חושב שכל מי שישב שם, לא אנשים שגרו בשוויץ עד היום, ופתאום שמעו 10-10-ב, אמרו, נשמע מעניין, בוא נגיע. אלה אנשים שהיה להם איזשהו מגע עם התוכנית הזאת, ואני חושב שזה דבר חיובי, זה לא דבר שהוא מפחיד, כי ידע לציבור זה תמיד דבר... דבר טוב, וזה שאנשים באים לשמוע והם שמעו וקיבלו המון המון מידע והיו המון מסקנות והמון טיפים מאוד מעניינים, זה דבר חיובי וזה בשורה ענקית גם התוכנית הזאת לרעננה, אבל לא פחות גם הערב הזה לדעתי הוא בשורה ענקית לרעננה.
אתה יודע מה, אני יצאתי מהערב ויצאתי עם תובנה שעיריית רעננה קולטת שיש צמא גדול מאוד גם למידע וגם להתפתחות ההתחדשות העירונית, לצעד הבא של ההתחדשות העירונית.
חד משמעית, אני חושב שהכנס הזה הוא נתן איזשהו, לא דיברתי עם אנשי העירייה אחרי זה, אבל אני חושב שהוא נתן איזושהי דחיפה מאוד משמעותית לנדלן ברעננה. כי בדרך כלל הרבה פעמים ראשי ערים ורשויות לא מבינים כמה הדבר מעניין את התושבים שלהם. ופה היו כמה נושאים, זה לא רק 10-10-ב, זה 10-10-ב, זה התוכנית החדשה לרחוב אחוזה ולמר, והתוכנית שמתייחסת למרחב הליבה, למתחמי ההשפעה של המטרו, שבהם בשתי התוכניות האחרונות כמעט ולא נגענו בכנס הזה, והן מאוד 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 מעניינות חלק גדול מהתושבים.
אז בואו תנסה לתקצר לי ולמאזינים שלנו, מה בעצם אומרת התוכנית, שלושת התוכניות בעצם שדיברת עליהן?
שלוש תוכניות, אתה יודע, זמננו קצר.
בואו נתחיל עם 10-10-ב ועוד שתי הערות על אחוזה ועל המר.
אז 10-10-ב היא תוכנית, היא החלופה לתמ"א 38, זו תוכנית שהוועדה המקומית בעיריית רעננה אישרה מול הוועדה המחוזית, הגישה לוועדה המחוזית ובעזרת השם, שזאת אולי הבשורה הכי מעניינת בעיניי בכנס הזה, שהצפי של מהנדס העיר הוא תחילת שנה אישור של התוכנית הזאת. תוכנית 10-10-ב היא תוכנית שמחליפה, מאיפה השם אולי, זה גם חשוב לדבר, היו שתי תוכניות קודמות ל-10-10-ב, 10-10, שזו התוכנית להתחדשות בניינית הראשונה ברעננה, ו-10-10-א, שהיא התוכנית השנייה והנוכחית, שמכוחה ניתן נכון להיום לבנות עד 7.5 קומות במסגרת 38-2 הריסה ובנייה מחדש, ו-10-10-ב הולכת לשנות את זה, והיא בעצם פורסת את מגבלת הגובה הרעננית, שעדיין חשבה שהיא עיר שחשבה שהיא כפר, והיום מבינה שהיא צריכה להיות עיר שנותנת כמה שיותר לתושבים שלה, ל9.5 קומות. זאת אומרת, התוכנית תאפשר עד 9.5 קומות ברמת ההתחדשות הבניינית. זה אחד. שתיים, שיטת חישוב זכויות הבנייה משתנה לחלוטין. ב-10-10-א, התוכנית הקיימת היום, בעצם כשאתה בא וניגש לפרויקט, אז אתה צריך להבין מה קיים, מה בנוי בפועל. ועל בסיס הדבר הזה אתה מקבל את המטרים העתידיים. התוכנית 10-10-ב היא תוכנית שבעצם משנה את שיטת החישוב באופן כזה שלא מעניין מה בנוי, אלא מעניין שטח המגרש ועליו עושים מכפלה מסוימת. אנחנו רואים בלא מעט פרויקטים שאנחנו מלווים, שפרויקטים שאין כדאיות כלכלית ליזמים ב-10-10-א, ומכוח זה אין תמורות לדיירים ב-10-10-ב, התוצאה היא שונה לחלוטין. זה בהיבט הזה. דבר נוסף ועוד בשורה מאוד משמעותית, שהיא מתקשרת גם למגמה ארצית, זה הסיפור הזה של מכניסים בניינים צעירים יותר ממה שהיה ניתן עד היום לתוכנית התחדשות בניינית. עד היום אפשר היה לבצע פרויקט ברמת התחדשות בניינית לבניינים שנבנו עד 1980. נכון להיום, בעקבות החידוש של 10-10-ב וחלופת שקד שרצה ברמה ארצית, אז כבר בניינים שנבנו עד 1985 יכולים להיכנס לתוכנית הזאת, ומכוח התוכנית הזאת לחדש את הבניין שלהם. אני חושב שאלה...
ובתנאים מסוימים גם אפשר להרחיב את זה לבניינים עד שנת 92, אם הם נמצאים בחלקה צמודה.
תראה, אז אני אגיד דבר כזה, א', כן, נכון, אנחנו, אבל במישור הזה, למען הזהירות, וזה משהו שממש התחדד לי בסוף שבוע שעבר לפני הכנס, צריך לראות איך התוכנית בנקודה הזאת תאושר באופן סופי על ידי הוועדה המחוזית, כי באחת ה... כי במסגרת ההתייחסות שלה להתנגדויות, היא די לא אהבה את הסיפור שעיריית רעננה באופן כללי מנסה להכניס בניינים עד 1992, ולדעתי זה תקלה לא של עיריית רעננה, אלא תקלה ברמה של הוועדה המחוזית ותקלה ברמה ארצית, כי בסוף אתה נמצא בסיטואציה שכל בניין, שבניינים עד 1992 אין להם ממד, כל בניין שאין לו ממד צריך לייצר לו פתרון אמיתי, ולא את הפתרון המדומה הזה של... של הוספת ממדים על מבנה קיים, שזה מפגע תכנוני שילווה אותנו שנים רבות לצערי.
אוקיי. אז אני אגיד לך מה עוד משהו, התרשמתי מאוד מהקהל, וגם מגמות השאלות והתשובות שהיו אחר כך. קודם כל, האוכלוסייה. הרבה אוכלוסייה מבוגרת, שהיא פחות זמינה, באה ופתאום מתעניינת. חשבנו תמיד שהאוכלוסייה המבוגרת מתנגדת לשינויים, אבל מסתבר שהקהל אמר אחרת.
הקהל אמר אחרת, נכון, כי בעצם גם במסגרת 10-10ב, במסגרת תוכנית להתחדשות בניינית, יש הטבות מסוימות לאוכלוסייה המבוגרת יותר, שבעצם פותחות את הסכר הזה של התנגדות לפרויקטים. מה שראינו בעבר, לפני הטבות לבעלי דירות מעל גיל 70 או 75, בהתחדשות בניינית הגיל הרלוונטי זה 75, אז ראינו התנגדות יחסית לא גורפת, אבל אנשים בגיל מסוים מפחדים משינויים. היום אני רואה שיש התעניינות, כי בסוף פרויקט הרבה פעמים במסע ומתן נכון מול יזם יכול עבור בעלי דירות מעל גיל 75 ברמת ההתחדשות הבניינית להתקצר מ-5-6-7 שנים ועד סוף הפרויקט לפרויקט של תוך 3 שנים, הם כבר מקבלים כסף לרכישת דירה חדשה בשווי מובן לדירת התמורה. ואת המידע הזה, הם לא מספיק קיבלו בכנס, כי הוא נוגע יותר בעניינים קניינים ותכנונים, אני חושב ש... מאוד מאוד מעניין את הקהל המבוגר יותר.
אוקיי, נדון בזה בהמשך. עכשיו, כמה משפטים על אחוז ומרכז העיר?
תראה, אז בסופו של דבר, כמו שאתה יודע, משיחות קודמות שלנו, זה היעלום הכי לא מלוטש בשרון. אני חושב שזה היעלום הכי לא מלוטש גם ברמה ארצית. זאת אומרת, אם תיקח את רענן, העיר של התחדשות עירונית, מאז שבעצם נולדה ההתחדשות העירונית לאורך השנים, חוץ מכמה שנים ממש בודדות, תמיד הייתה מגמה טובה של התחדשות עירונית ברעננה, והייתה יציבות באופן יחסי לשער הארץ. ואחוזה, אם תשים לב, במרכז אחוזה בכלל אין התחדשות עירונית. מה שראש העיר אמר, שהיה מאוד מעניין, אני חושב שאנחנו גם במישור שלנו, כמשרד עורכי דין, שמלווה מעל 90 פרויקטים ברחבי רעננה, הבנו את הדבר הזה, ושהסיבה המרכזית היא זה ש... אין התחדשות כי אין מספיק זכויות בנייה. התוכנית הקיימת לא מאפשרת זכויות בנייה ולא מאפשרת לבניינים מעורבי שימושים, מורכבים מבחינה תכנונית להתחדש. הדבר הזה הולך להשתנות. עיריית רעננה מכינה תוכנית חדשה לרחוב אחוזה, שמתוכה ניתן יהיה לקדם פרויקטים של פינוי-בינוי. לא תהיה התחדשות בניינית על אחוזה, אלא התחדשות מתחמית. אנחנו כבר היום מובילים... פרויקטים, את הפרויקטים המשמעותיים ביותר, אני חושב, בעיר, שהם בשלבים יחסית מקדמיים, מכרזים וגיבוש בעלי דירות ובעלי זכויות ונציגויות. ואני חושב שהתוכנית הזאת תהיה בשורה אדירה לאחוזה, והאחוזה הולכת להיות גבוהה יותר משאר רעננה. ראש העיר דיבר על תוספת של 3-4 קומות. יש פרויקטים של הערכתי תידרש בהם תוספת גדולה, כדי לייצר כלכליות ותמורות ראויות לבעלי עצמי. אז זה אחוזה. וזה אחוזה.
מעולה. אז קודם כל היה כנס לטעמי, נכון, אנחנו מארגנים, אבל מוצלח מאוד, גם חוות הדעת שקיבלנו, ביקורות שקיבלנו, ואנחנו נמשיך את זה הלאה, גם לכנסים אחרים, לאירועים נוספים, כי הציבור צמא למידע נקי ואמין.
אני מסכים איתך, ואני חושב שהציבור, וזה אני ממליץ לך כמארגן, אני חושב הציבור צריך כנסי המשך לרדת לרזולוציות יותר נמוכות, ואיפה זה פוגש את הדייר. אני קצת דיברתי על זה, אבל אני חושב שיש המון מה להרחיב, כי 10-10-ב' זה שינוי כללי המשחק ברעננה, ומי שלא חי את 10-10-ב' כמונו, אז הוא לא באמת יודע איך לתקוף את זה בצורה סופר איכותית. ואני חושב שאני מציע לך להרים את הכפפה ולעשות כנס המשך, שנדבר על השלבים ומה בעלי דירות, וצרכים של בעלי דירות, תקורות תנויות לבעלי דירות, אני חושב שיהיה בזה המון ערך לציבור.
מעולה. עורך דין ירון שלומוביץ', אתה ממהר לאסוף את הבן שלך, אז נשחרר אותך.
נכון.
תודה רבה על השיחה, להתראות.
יאללה, תודה רבה.
ביי ביי. ביי. אבל זה לא השיר שתכננתי, זה לא השיר שתכננתי. נלך על עיר אלוהים במקום.
ירושלים של זהב, של אמת וכזב, בלבבות ממערב ועד מזרח. גם של ערק, ג'רס, דבש, דם וחלב, שלא בוכים עליו מרוב שהוא נשפח. איך? מאות מונים של מיני מינים ותתזנים ביחד תוססים הופכים לסיידר של אוטסיידרים. מכל פינת טיקטוק של טיימרים, סקייטרים ושטריימרים, זה פרח שלא יכולים עליו שום גריינדרים. ירושלים של נחושת, של קודש ובושת, של עומק ועומס, תינופת ונופת ודופת, צמחורת של עושר ועולה ואופת וקוטל ואומץ. או כמה אומץ ברחובות של ג'ירוז, בח קרלי בח, פיירוז והבלוז, שותה נקי בלי דילוי, בלי גיזוז, אני מי שהזמין אתכם לזוז. ברוכים הבאים, לעיר האלוהים, האבנים נקים, כי הכיסים ריקים, והלילות קרים, הנשקים חמים, מי שלא כפנים, אף פעם לא יבין, נוצצת כחוגלים, במשקל כבד, שולחת לחופים, אני עוד מי עומד. ירושלים של אור, אור גנוז אורגינלי, עשויה אוריגמי, לחוצה כמו פפלה, אורנמנטים אורבניים, אורנים אוריינטליים, עיר באפור, ואף אור לא ידמלה, בלי טובות, בלי הוואטו, בלי חשבן לתל אביב, בלי פשרות, בלי היגיון, בלי להעליב, יום בלי כתובות, יום בחוק וסינג סינג, ירושלים שמה את הבלי בתוך הבלינג. מה זה אומר אם זאת העיר הכי פאקד אפ, ואני יותר מדי פאקד אפ בשבילה? מה זה אומר עליי אם אני שמעתי שיר במקום שבו שמעתם קללה? קללה, 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 קללה. ברוכים הבאים, לעיר האלוהים, האבנים נקים, כי הכיסים ריקים, והלילות קרים, הנשקים חמים, מי שלא נפנים, אף פעם לא יבין, מוצצת כמוגלים, במשקל כבד, שולחת לחופים, אני אותי עומד. הלילות קרים, הנשקים חמים, נוצצת כמו בלים, במשקל כבד, שולחת אגופים, אני יודי עומד, ולעולם לא ניפרד, ולעולם, לעולם, לעולם לא ניפרד, לעולם לא,
שלום אירית טיגר.
שלום וברכה.
מה שלומך?
מצוין.
יופי. אז בואי אני אציג אותך, אירית טיגר, תושבת כפר סבא, נכון?
נכון.
אוקיי. ואני מלא אותך שידור כחודש וחודש המודעות לסרטן השד. ואני אשאל אותך שאלה לפני שנדבר על זה. למה בכלל צריך חודש מודעות? מה, זה לא ברור שצריך לנקוט בכל האמצעים כדי לגלות מוקדם או להימנע, אם אפשר להימנע?
אז אנחנו נשים, אנחנו דואגות לכל העולם, רק לא לעצמנו.
אוקיי.
אז חודש אחד אומר לנו, קחי, תשבי, תנשמי, תחשבי גם על עצמך.
בואי, תספרי את הסיפור האישי שלך לפני שאנחנו נגיעים לחודש המודעות.
כן. אני חליתי ב-2017 בסרטן שד, ובעצם עברתי את כל התהליכים שאפשר לעבור, אם זה כימותרפיה, ניתוחים והקרנות. ובמהלך הטיפולים גם התברר שאני נשאית גנטית של BRCA2.
בואי, תרחיבי, כי אני לא חושב שכל האנשים מודעים לנושא של הנשאות הגנטית.
נכון, נכון. זה נושא שלא היו מודעים אליו בכלל. עכשיו לאט לאט קצת מתחילים גם הרופאים קצת יותר להיות מודעים אליו. בעצם אני יודעת על BRCA2 שזה גן, שהוא פשוט מעלה סיכון לכל מיני סרטנים. זכור לי שד, שחלות, מלנומה, הרמונית, מעי ולבלב. זאת אומרת שבעצם הסכנה היא לא רק לנשים אלא גם לגברים, שמעלה את הסיכון אצלם למחלות האלה. אז לכן, קודם כל חשוב לדעת אם גבר או אישה, לא משנה אם יש להם תגן או לא. במידה ויש להם תגן, מאוד חשוב להיות במעקבים ולעשות את המניעות האפשריות. כי עם סרטן לא משחקים, ועדיף שאנחנו
נהיה ראשונים. אז זאת אומרת שצריך, את חלית ורק אז גילית שיש את הגן, ומה יש
לך? נכון, נכון, נכון.
בוא נדבר איתך על השלב הראשון, ההלם של הגילוי. בת כמה היית? מותר לדעת?
כן, כן, יום הולדת, זה המתנה ליום הולדת 40.
מצוין, אחלה מתנה ליום הולדת 40. יש כאלה שקופצים בנג'י ויש כאלה שהם גם מסרטן, אתה אומר.
כן.
אוקיי, אז הבנג'י שלך היה לי לצלול לתוך המחלה.
כן, זה היה הלם מוחלט. אני בעצם עברתי כמה שנים לפני זה תהליך גירושים. אתה יודע, הייתי עוד עסוקה בגירושים, אז בן אדם לא חושב שאתה יודע ש... יחטוף עוד זפתא. מספיק, חטפתי את הזפתא שלי, אבל... אז כן. לא נבדקתי, לא חשבתי על זה, פשוט גיליתי לבד, פשוט יום אחד, לא יום אחד, זה היה תהליך עד שקלטתי, אבל גיליתי לבד. זה היה גילוי ממש, לא הייתי במעקבים, לא כלום. גם בגלל שלא ידעתי שאני נשאית, גם לא חשבתי שאני בקבוצה סיכון. כזה חודש כזה התלבטתי אם יש לי משהו או אין לי משהו, עד שלילה אחת הבנתי שמשהו כזה באמת לא כל כך בסדר. התקשרתי לקופת חולים, למוקד של קופת חולים, אמרתי לה את החששות שלי, אמרה, עכשיו את הולכת להיבדק. ובאמת הלכתי באותו בוקר ישר, הודעתי בעבודה, אני לא מגיעה. צורש כזה מאוד גדול לקופת חולים, אישה צעירה עם גוש בשד, וזה התגלגל לכל הבדיקות, ו... ולמרות שהייתי מאוד אופטימית, וכולם, ואימא שלי, מה? זה שפיר, וזה כלום, וגם קוראים שבדרך כלל זה כלום. אז כן, התשובה הייתה שזה סרטן.
וכשגילית את הסרטן, כל המידע היה גלוי בעינייך? את חושבת שצריך, יש פרוצדורה מסוימת שמלווים את, את החולה, את המטופלת, איך זה מוגדר באותו שלב, אני לא יודע. אבל מישהו בא ומרכז את כל המידע, מה את צריכה לעשות עכשיו?
כן, קודם כל נכנסתי כבר לקבוצות פייסבוק ולקבוצות של נשים שחלו, אז כבר ראיתי שם מידע והתחלתי להיפגש עם בנות במפגשים. זה משהו שמאוד תמך. יש מעטפת של הבית חולים, של העובדת סוציאלית. האמת שאיך שהרופא ביסר לי, ישר הוא שלח אותי עם אנשים שהיו איתי בחדר, אני לא זוכרת מה תפקידם, לקח אותי לשלב הבא. כן, יש מעטפת בבית חולים, וגם הכל מאוד מקושר להכל. בבית חולים עצמו קיבלתי פסיכולוגית לשיחות, קיבלתי עובדת סוציאלית שהיא טיפלה בי בכל מה שקשור לביטוח לאומי ולזכויות שלי. קיבלתי אופציה לרפואה אלטרנטיבית לטיפולים בבית חולים עצמו. כן, יש מעטפת, ובעצם כל הקבוצות הקיימות, שזה קיימות על ידי מחלימות בעצמם, מאוד עוזרות, כי שם אם יש לך שאלה, בכל שעה שהיא, באמצע הלילה פתאום יש איזושהי תופעות לבד, איזו שאלה, תמיד יש את מי לשאול.
וכמה זמן עבר תהליך ההחלמה שלך, או מתי התחלת להגיד אני בריאה? כמה זמן לקח?
אני עוד לא אומרת.
את לא אומרת עדיין?
אני עוד לא אומרת. תופעות הלוואי הם תופעות הלוואי הם לטווח ארוך, לא רק אצלי, אצל כולם. זה התמודדות יומיומית. זה גם הרגשה של רולטה, וגם מין כזה ריקוד. כאילו לפעמים אני בשגרת חיים שלי, בעסוקה בשגרה והכל בסדר, ולפעמים אני לפני איזו בדיקה שהיא מאוד קשה, או שפתאום כל כאב קטן ישר מכניס לחרדות ופחדים, אז זה תמיד שם, זה תמיד שם, זה משהו כאילו, זה משהו שמאוד נמצא איתי, מאוד איתי. אני גם כמה שיותר משתדלת לייעץ לאחרות, ללוות אחרות, להיות זמינה בטלפון לכל מיני שאלות שאחרות שואלות.
מי נדבר על התמיכה שאת מעניקה ועל חודש הבריאות, אבל שאלה אישית, את לא חייבת לענות עליה. היה לך פחד מוות בתקופה הזאת?
תמיד.
תמיד?
תמיד, אתה מדבר על אז או על...
אני לא יודע, באחד השלבים הרגשת מה שתחושה של האדמה נשמטת?
קודם כל, ברור שברגע ששמעתי את הבשורה הראשונית סרטן, אז לסרטן יש יחסי ציבור מאוד לא טובים. אז ישר, כאילו, ישר זה הלך לכיוון המוות, וישר נפרדתי מכולם, התקשרתי לכולם, גילו אותי סרטן, והייתי בטוחה שכאילו שאני אומרת לכולם שיש לי סרטן וזהו, שזה הסוף. אבל פה באמת מה שחשוב לדעת שכן, שהגילוי המוקדם הוא מאוד חשוב ומאוד קריטי, ויש בזה באמת האפקטיביות של הרפואה, וזה רולטה, זה רולטה. המחשבות הם, היו אז, אני זוכרת שהיה היה שלב שאמרתי, וואי, אני נורא 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 רוצה לראות את הגשם, זה מה שאני רוצה, זה כל מה שאני רוצה, לראות את הגשם. ואז יום אחד באמת כבר הגעתי לעונה שירד גשם, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני מתה, כי זכיתי לראות את הגשם.
אוקיי, אז יש לך עוד גשם, עוד הרבה גשמים לראות לפנינו.
נכון, כן. המחשבות על המוות נמצאות, הן נמצאות, וכשחברה שלנו נפטרת מהמחלה, כמובן שזה מביא לחרדות, ועוד יותר מביא לפחדים, ועוד יותר מביא למפגש מול המוות. זה קיים, זה קיים כל הזמן.
אוקיי, בוא נדבר על חודש המודעות עכשיו. יש כרזה מאוד יפה שאת מופיעה בה. נראית מאוד אופטימית הכרזה הזאת, עם חולצות עברודות וחמש נשים שמחיות שמחייכות, חמש נשים מלאות חיים ויפות.
נכון, אבל מלאות חיים זה כל הקטע.
זה כאילו, אני ראיתי את התמונה, זה הערוץ שאני קיבלתי, חמש נשים מלאות חיים.
נכון, נכון, כן, אני יודעת על איזה תמונה אתה מדבר, זה היה פוסטר שהיה בכל העיר וגם ליווה אותנו בתצוגת אופנה, לא השנה. זה נשים אמיתיות, נשים מחלימות, וזה נשים שברגע שהן חוטפות סרטן, הן מבינות שצריך לחגוג את החיים, ולחגוג כל רגע בחיים, ואז הן מוחות ומקשימות את כל החלומות שבני אדם רגילים אומרים, טוב, אני פעם אעשה את זה, ופעם אני אסע לפריז, ואנחנו אומרות לא, אנחנו עושות הכל ועושות עכשיו.
אוקיי, אז מה בעצם כולל חודש המודעות? איזה אירועים נערכים? מה חשוב לך בעצם להסביר? כי פעם דיברו על 1 מ-9, היום הסטטיסטיקה מדברת על...
לא, זה לא 1 מ-9.
היום הסטטיסטיקה מדברת על 1 מ?
אני יודעת התקנית שבישראל זה 1 מ-6 נקודה משהו. כבר לא 1 מ-9. ובאמת אנחנו רואים שהקבוצות הן מאוד גדולות בישראל, קבוצות של אלפי נשים, המספרים הן מאוד גדולים, ומצטרפות חדשות לצערנו מכל הגילאים. מה שחשוב בחודש המודעות מבחינתי בשני כיוונים, זה א', לא להגיד וואי אם יש לי סרטן אני לא רוצה לדעת, לא, כי לכי וגם אתה, כאילו, וגם הגברים לכו להיבדק, כי ברגע שתופסים את זה כמה שיותר בשלב מוקדם אז הסיכוי להינסל ולהבריא הוא הרבה יותר גדול, וגם הטיפולים הם הרבה יותר קלים. ברגע שזה נכנס כבר לשלב מאוחר יותר, אז כמובן שכבר צריך טיפולים יותר אגרסיביים, וגם מקטין את הסיכון. באמת מאוד מאוד חשוב כן לדאוג לעצמנו, לא לפחד מהמילה הזאת, לא לפחד מלדעת, לא לפחד להיבדק. וגם אני קוראת לנשים שחוו את זה, לא משנה מתי, הגענו את זה לפני הרבה שנים, בואו תצטרפו לקבוצות, אל תהיו לבד. אל תהיו לבד, כי אף אחד לא מבין אתכם, לא במשפחה ולא החברים ולא החברות. אנחנו הכי מבינות אחת את השנייה, מוזמנות להצטרף, יש לנו פעילות קבועה של השידות בכפר סבא, מוזמנות בשמחה, וזה הכל כיף, הכל אנרגיות טובות.
אז זאת אומרת, גילוי מוקדם, טיפול מוקדם, אנרגיות חיוביות, לא להישאר לבד?
נכון, נכון.
אוקיי.
נכון.
יש אירוע סי חודש בכפר סבא, לציון החודש המודעות?
בגלל המלחמה השנה, כל הנושא של חודש המודעות הוא על אש מאוד קטנה. אין איזה אירועים מיוחדים. אנחנו בשידות נפגשות כל הזמן. יש פעילות, יש פעמיים שלוש בחודש, יש הרצאה, יש סדנה, אנחנו כל הזמן נפגשות.
את מקבלת, את מקבלת פניות מנשים שאת לא מכירה ואומרת, שמעתי את הסיפור שלך ואני רוצה עזרה או ייעוץ?
כן, כן, כן. כל מיני שאלות טכניות על ה... מתלבטות על איזה סוג, כן, איזה סוג ניתוח לעשות ואיזה רופא ותופעות לבית. כן, יש כל מיני התלבטויות. וזה כיף, ואני שמחה, כי כמו שאני קיבלתי, המידע ממי שחווה את זה הוא מידע מאוד חשוב. אז אני שמחה שכמו שאני התייעצתי עם נשים בתחילת הדרך, ככה גם אני יכולה לתת מהניסיון שלי לאחרות. זה כיף לי. והן מאוד מקבלות את זה. זה מאוד מרגש והן מאוד שמחות. אני לא אשכח שכשאני הייתי בהתחלה, אז הגיע אליי... בחורה שלא הכרתי, בחורה צעירה, ומסרה לי את הפאה שלה, ואני כל כך שמחתי, כי אמרתי, וואי, הבחורה הזאת עברה כימותרפיה, והיא כזאת יפהפייה ונראית מצוין, וזה כל כך עודד אותי שהיא כזאת יפה אחרי מה שהיא עברה, אז כן, אז האחת לאחת מאוד עוזר ומאוד מחזק.
מה נאמר, עירית? אני חייב להגיד לך שלא יצאתי אופטימיה מהשיחה, יצאתי מעודד, כי... המחלה קיימת, קשה מאוד למנוע אותה, אולי גילוי מוקדם של הגן, אבל בסוף כשזה קורה, זה קורה. אבל
נכון.
להילחם. להילחם, להמשיך להיות אופטימיים, ואם הרוח היא רוח טובה כמו שלך, אז אני מניח שאפשר אפילו קצת ליהנות מהדרך של ההחלמה.
כן, וכמובן שזה עוזר, כי בהחלמה אנחנו צריכים את להבריא, אנחנו צריכים את הנשק הכי גדול, וזה השמחה.
השמחה. אוקיי. אז עירית טיגר, את חיה בשמחה ותמשיך לחיות בשמחה ולהפיץ השמחה. תודה רבה על השיחה, הרעיון המלא והקלטה תפורסם מחר באתר כפר סבא ניוז. ומה אני אגיד לך, בשורות טובות?
אמן, להתראות.
להתראות, ביי ביי.
בסדר, לא מוקשיב למי שמדבר בלי קשר חושב מחוץ אל הקופסה וגם מעבר אמת מקי יורק עד הקבר לא מתערבב, לא משחק במשחקים לא קונה, לא קונה אלף חיוכים עסוק בעצמי לא טובע בצרכים שנחשים שמנסים למשוך בחוטים בבילן בזיין אכבר מול עיין בחיפוש אחר האושר לא מחפש להיות המעליין שקלב, קפה שחור חזק עם הנץ' הכי שחור במשחק שולו הסדק, סטול משאיר אבק מרימים את הראש, צופים למחק אני יודע שהכל יהיה בסדר לא משנה מה כולם מדברים בסדר ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר
לא נוותר, נרים את הראש למעלה. שלום יעל סער.
איזה סלוגן.
איזה סלוגן נהדר. האמת שרציתי לשים לך את הכל להסתדר של הדג נחש ופלד, אבל נשים את זה בהמשך. זה גם עונה על הציפיות שלנו, נכון?
יפה. אוקיי. תוכנית עם נושא.
תוכנית עם נושא, אני משתדל לחבר נושאים. אז קודם כל יש לך חיסור מיום ראשון, רשמנו לך, מוועידת ההתחדשות, כנס ההתחדשות העירונית של רעננה. אבל תפצי על זה בזה שתספרי לנו למה אין מיגוניות בפארק כפר סבא, ולמה בכלל צריך מיגוניות בפארק כפר סבא.
תראה,
באופן
כללי אנחנו נמצאים במלחמה,
במלחמה
כבר יותר משנה ותפילות הביטחון של כולם התעררה במידה כזאת או אחרת, וחלק מהחוסן, חוסן של העורף, נמדד ביכולת שלנו באמת להמשיך לתפקד ביום יום, וחלק מהיכולת שלנו להמשיך לתפקד היא באמת הידיעה שבמקום שבו אנחנו נמצאים יהיה לנו פתרון מיגון למקרה שיהיה הזקה, שיהיה איזשהו חירום. אז באמת התיעדוף הכי גבוה שיש לנו זה במערכת החינוך, זה בבית שלנו, במקומות שאנחנו נמצאים בהם. והרבה אנשים במקומות שאין פתרונות, מדירים עוד להם בפארק, שזה באמת אחד מהנכסים העירוניים שנותן הכי הרבה, אני אקרא לזה נחת או שגרה לתושבים, פתרונות לגינות משחקים, פתרונות לגילוי עם הילדים. אין בו מקום אחד שנותן את הפתרון הזה, ולכן כבר באמת יש שנה. יש הורים שלא מגיעים לפארק עם הילדים, שאנשים מבוגרים, שלא יכולים ללכת לעשות את הטיזות בפארק שהם היו עושים. הם יודעים שאין להם להם ללכת, ומתרבת תהיה הזקה. אז צורך יש.
העליתם את הנושא אתמול בישיבת המועצה. ומה הייתה התשובה?
נכון.
יש לך בקשה, יש רדיו שדולק אצלך ברקע או משהו?
אני פשוט פחות, לא, אז אני אעביר אותך רגע ל... ועכשיו אתה שומע את
זה יותר? עכשיו שומעים אותך.
מצוין.
כן, הרע של לבן נעלם, כן.
כן, אז בעצם תשובה הייתה, ואני נושא לצוטט במדויק ככל שאני יכולה, שמכינים עכשיו תוכנית חדשה לפארק, שמתגבשת בימים אלו, כלומר מכינים תוכנית להכין תוכנית, משהו כזה, שברגע שהתוכנית תהיה מוכנה, אז יגישו אותה לוועדת משנה, ואז יעבירו אותה לאישור, ואחרי שכל התהליך הזה יסתיים, ידעו איפה שמים מיגון, ואז יממשו את זה. כלומר, זה לא נמצא בסדר העדיפות העירונית. זה התרגום הפשוט של התשובה הזאת.
אבל יש פתרונות שהם קלים, זולים ומהירים. יש מיגוניות שבאים ממסעית, מניחים אותם?
נכון, אפילו תלשום שהלכתי ברחוב, ראיתי מסעית, מסיעה מיגונית, ממש ברחוב שלי, עם מנוף מחובר למסעית, שהיא באה ופורקת את זה במקום, אפילו זה מגיע עם תשתית חשמל כדי לחבר את זה לאן שצריך, וזה פתרונות מוכנים שהיום הרבה מקומות משתמשים בהם, כבר הרבה עיריות החליטו להציב אצלם פתרונות מיגון זמניים במקומות שצריך.
זאת אומרת, אם אני נמצא היום בפארק, באזור הסקייט פארק לצורך הדוגמה, באמצע, אין לי שום פתרון למרחב מוגן בסביבה?
המרחב המוגן היחיד שיש הוא במנהלה של הפארק. זה אם אתה רץ שם מאחורי החי פארק,
אם אתה יודע איפה זה.
אבל לא, אין פתרון נגיש. אתה צריך ב-90 שניות שיש לך להצליח לרוץ החוצה מהפארק דרך אחד מהשערים, כשהשערים בוודאי לא קרובים ולא פתוחים רובם, לעבור את הכביש לבית בכפר, לנסות להגיע, וכל זה יש לך 90 שניות.
אתה
הולך
לפארק,
אתה אין לך לאן ללכת.
כן, אבל את יודעת, אנחנו לא יכולים לגן את עצמנו עד אינסוף. זה גם אחת הטענות, לא?
נכון, אבל זה שוב, זה שאלה של סדר עדיפויות, זה שאלה של מה אתה חושב שחשוב לתת לציבור, מה יותר חשוב היום לשפץ גינה במיליון שקלים, או להציב 10 מיגוניות כאלה ברחבי הפארק, שיאפשרו לאנשים לצאת לצאת עם הילדים, לצאת להליכה, לייצר איזושהי רווחה או איזשהו חוסן גבוה יותר לציבור. זה לא של תעדוף בסוף.
ומבחינתכם, מבחינת עשייה שלך זה סוף פסוק, או שאתם קוראים להמשיך ולפעול למען קידום הנושא?
אנחנו נמשיך לפעול לנושא לטובת הנושא. אני גם לא אתפלא אם בעוד שבוע תצא הכרזה דרמטית שהנה מציבים מיגון בפארק.
אוקיי.
אני חושב שזה באמת נמצא בסדר עדיפות מאוד מאוד גבוה, גם ציבורי וגם מהותית, ונותן ערך מאוד משמעותי לציבור שיהנה מהרגשת ביטחון גבוהה יותר, ובאמת יתחיל לצאת למקומות ציבוריים, ובעצם איכות החיים שלו תעלה מאוד.
אוקיי, בסדר, זה נושא אחד. נושא שני שרציתי לדבר איתך, מעבר לעובדה שלא הגעת לכנס ההתחדשות הבניינית שלנו.
כן.
כן, היה מרתק, אני חייב להגיד לך.
אני בטוחה.
אבל אני אגיד לך מה היה, וזה מיד אני אגיע איך אני מקשר את זה לכפר סבא. כן. התחושה של, קודם כל, הכנס היה של אתר מיקומי, אתר שאני עורך הראשי שלו, ואת פרשנית הנדלן שלו, בשיתוף עיריית רעננה, והשיתוף כלל את זה שמהנדס העיר וראש העיר הגיעו, וענו לשאלות תושבים, שאלות, פרסו את התוכנית, ענו לשאלות תושבים, דיברו עם יזמים, דיברו עם תושבים, והיה שם תחושה שהעיר מתגייסת למען קידום מהיר של הפרויקט. האם זו התחושה שמקבלת מה שקורה בכפר סבא בחודשים האחרונים?
אם בקידום אתה מתכוון להליכה לאחור, אז כן, אותה תחושה.
אוקיי, תרחיבי, הסבירי ונמקי.
באופן כללי זה לא סוד. יש תחסוך בין ראש העיר למהנדס העיר, כולנו יודעים שהיה את השימוע לפני כחודשיים לפטר אותה, שכמובן לא צלח, והצלחנו לשמור על מהנדס העיר בתפקידה. אבל נראה שמאז, למרות שהיינו מצפים שהעיר תתקדם, יש הרגשה שכלום לא מתקדם, הכל נקטע. לא הייתה ישיבת מליאה בכפר סבא כבר שנה וחצי. רק השבוע, בשבוע הבא, בפעם הראשונה תהיה ישיבת מליאה, שאגב גם תוכנית ההתחדשות הבניינית של כפר סבא תידון בה לבקשתי, וגם עכשיו התחילו להיקבע ישיבות ועדת משנה, אבל כבר חודשים רבים שאין פה כלום. אבל אני אמרתי ואני אגיד את זה שוב, שתחום התכנון והבנייה זה אולי התחום של הרשות המקומית יש הכי הרבה סמכות בו, וגם הכי הרבה אחריות. הנוע שמפתח נותן תמיכה גם לתושבים וגם לרשות. אם אין לך ועדת תכנון ובנייה, אין לך גבייה של היטלים, זאת אומרת, אתה לא יכול לבנות שום דבר בעיר, אין קרנות שאפשר לנצל אותם לפיתוח ובנייה בעיר, אין דירות חדשות לתושבים, אנשים לא יכולים לבנות ממדים. אי אפשר לבנות מרפסות, אי אפשר לעשות כלום שאין פעילות של ועדת תכנון ובנייה. ולכן יש חשיבות אדירה על פעילות בירה ופעילות רצופה, שבאמת תקדם את העיר. אין מילה אחרת.
יש דרך לגשר, את חושבת?
אני מקווה שהזמן יחולל אצלם.
אוקיי, את אופטימית.
זו אני.
זו את, אוקיי. בסדר גמור, אז מיגוניות בפארק כפר סבא ותקיעת הבנייה בכפר סבא. טוב, מקווה שני הנושאים האלה יבואו לפתרון הולם, שנוכל לעשות בקרוב גם קרן התחדשות עירונית, התחדשות בניינית בכפר סבא, כי בהחלט יש צמא לנושא הזה. יעל סער, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
נשים עכשיו את מזי כהן או פלד, מה את מעדיפה?
פלד.
פלד, יאללה פלד. ביי להתראות.
ביי.
לא עצולה ורחוק מהאליטה, אין לי שום שליטה, את לשנות לטובתי את השיטה. הממסד מסתתר עמוק בתוך הבירוקרטיה, בלי אמפתיה מנצל את הסיטואציה. מה שקורה לו היום אחר יכול לקרות גם לי, זאת המציאות הכי נוסדת בדיוני. מגן דוד וחצי סהר למטבע צער, מטריקים לקטע פר חיים ביחד על הצער. זוהי האירוניה, סיופה של הסימפוניה, חוסר היכולת להגיע להרמוניה. למרות כל הקשיים את הטוב אני זוכר, אם אני בבלבלה מיד אני אומר, אני יודע שהכל יסתדר. היו זמנים קשים בסוף הכל עובר, הכל מה שלא יגיע לתקבל כל הרגליים הוא מנצר. אני יודע שהכל ישתפר, היו זמנים טובים יהיו טובים יותר, ועוד רגע הכל יתחבר. כן, ככה זה בסוף הכל עובר. שותה קפה שחור אחרי לילה לבן, מתעורר על החיים שלי, מה עם החיים שלי? נחה מי הנדליה ומניה לדיפרסיה, עם חור בכיסא גדל ואימא בלי פנסיה. וזאת שזכה אותי לזאת שאני איתה, לפעמים אני לא מוצא סיבה לקום מהמיטה. הכל מתפרק וזה לא בגלל יוקו, אולי זה בגלל שאני לוקו, בגלל שאני לוקו. נטע קטע שצריך למלות על אוטו, כדי למלות דלק באוטו, חי את הרגע זה המוטו. אוטוטו תקלוט בחיים אין הקלות, להתקלות את העושר, שום סכום לא יוכל לקנות. עולם קשוח, נלך איתו מכות, לא קונה את הסיסמאות שלו, הוא שמע לו פודיום, שם אוזניות הדג נחש פול ווליום ופאק את הרגע מושלם. תיתן מעט זמן, הבעיות יסתדרו מעט זמן. אני יודע שהכל יסתדר, היו זמנים קשים בסוף הכל עובר, הכל מה שלא יגיע יתקבל.
שני מאות עתיים גמרתי מאות עתים שרפתי מאות טעים כולם מתקוטטים והם מאות תתים גם אם אתם לא מתים אתם לא קוטים זה לא מתאים היי הכיפה היי כל הברזל היי הנטייה להיות צעיר לעזאזל היי מול הידיעה שגם הזמן בסוף עוזל אני נצרף כמו אחד שהמזל שלו התמזל היי כל הצופים ומיליוני כל הצפים בתוך השצפים הקצפים וכל הכיסופים בתוך חופות הזך מאות התחלתיות של אלפים אני נצרף כמו אחד שהתפתרו לו הקלפים אמון הניסיון שזכויותיי לשלול חסכונותיי לגזול חירויותיי לטעום אמון הכל כולל הכל אני לא אצלול אלא אצעק שלקחתי את הפרס הגדול
אני יודע שהכל יסתכל היו זמנים קשים בסוף הכל עורר הכל מה שלא
אני יודע שהכל יסתדר, היו זמנים קשים, יהיו טובים יותר. שלום מדבר.
שלום, אלן דודי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
נפגשנו במדרכה לפני השידור, את יצאת משידור, אני עליתי לאולפן ואמרנו, על מה נדבר? ואמרתי לך, בואי נדבר על מה שאת דיברת, על ביטוח לאומי. כי אני אגיד לך משהו, היום הבת שלי נמצאת בטיול אחרי צבא, טיול מספר 2, שאלתי אותה היום, בלי קשר, ביטוח לאומי את משלמת? היא אמרה, אני לא יודעת. מה זה אומר?
אוקיי, היא אחרי גיל צבא?
כן, כן, היא אחרי צבא.
אז כן, אז היא חייבת לשלם.
זה שהיא חייבת, אני יודע, אבל מה זה אומר שאתה לא מבוטח? מה זה בכלל ביטוח לאומי, חוץ מאשר לקחת לנו כסף מהכיס?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת היום היה שידור מאוד מיוחד, התארחה אצלי בתוכנית רדיו, רואת חשבון אור נצח שהיא מומחית לביטוח לאומי ואני ככה רשמתי כמה נקודות שאני חושב שכדאי שכולם ידעו גם בתוכנית שלך נקודות חשובות ואני רוצה לתת לה את הקרדיט כי היא זאת שלימדה אותנו זה לא דברים שאני כאילו חשוב שניתן את הקרדיט למי שלבעל המקצוע
כל הידע שלנו בחיים הוא מגיע מלמידה
כן, עכשיו תראה ביטוח, מה שביטוח לאומי בעצם זה יש לו שתי תפקידים גם לבטח אותנו מבחינה בטיחותית אז יש בו גם את העניין הביטוח וגם את העניין הסוציאלי בעצם זה כמו מצד אחד יש לו ביטוחים שאנחנו מבטחים כמו, כנגד עבודה וכנגד אישים לא נוכל לעבוד או נכות או דברים כאלה ומצד שני יש פה גם את העניין הסוציאלי שהוא מגן עלינו עם, במקרים של קצבאות זקנה וקצבאות אחרות שמקבלים. בסדר? אז זה הסיבה שאנחנו בעצם משלמים ביטוח לאומי, ובמיוחד אנחנו נתקלים בזה או כשאנחנו נפגעים ממקום עבודה, או כשאנחנו צריכים דמי אבטלה, או בזמן לידה, או כשמגיע לנו בעצם כסף בנכות או בכל מיני דברים כאלה שכאלה.
עכשיו בתקופת המלחמה זה עלה לכותרות השליליות והחיוביות שבעצם כל מי שגויס פוצע ברמה מסוימת על ידי ביטוח לאומי. אמנם היה סוגיה עכשיו של חישובים אבל גם את זה איכשהו פתרו.
נכון, תקשיב, דווקא הביטוח הלאומי אני חייבת להגיד לך היה מאוד מאוד מסודר בקטע הזה. זאת אומרת, את כל החברים לאנשים הם עשו דרך הביטוח הלאומי כי זה היה הדרך הכי קלה והכי הכי מהירה להחזיר כסף לאנשים ובאמת זה עובד לשלם כסף לאנשים מקצבאות אם זה אנחנו מדברים על כל המפונים ועל וכמובן אנשים שנפגעו אז באמת דרך ביטוח לאומי קיבלו מקבלים את הכסף מאוד מאוד מהר מהבחינה הזאת ובכלל אחד הדברים שקרו שזה מדהים שקרו בשנים האחרונות שביטוח לאומי עשה קפיצת, במיוחד בגלל הקורונה, הוא עשה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גבוהה בקטע של, של הנגישות שלו לציבור והמידע. וכל האתר שלו נבנה מחדש, וחשוב שידעו שהיום האתר של ביטוח לאומי הוא אתר מצוין, ואת כל הזכויות שקיימות, כתוב בצורה מאוד מאוד בהירה ומסודרת, באתר הכללי של ביטוח לאומי, ויש שם את כל המידע שצריך, ומי שצריך באופן אישי, יש שם גם את האתר האישי, באזור האישי, שגם שם הכל כתוב בצורה ממש ממש מסודרת.
בהמשך דברייך, דיברתי עם חבר, קולגה, עורך דין לענייני נזיקין, הוא אמר שביטוח לאומי מבחינתו זה המוסד הכי יעיל במדינה היום, שהכל מהיר, הכל אפקטיבי.
לגמרי, כן.
אוקיי, אז מה עוד למדת מהשיחה היום?
למדתי קודם כל שבאמת אנשים, אני באמת היה לי תהייה למה אנשים כל כך מפחדים ביטוח לאומי. בכלל, אתה יודע שאני לא יודעת אם אתה שם את הלב לזה, אבל אתה יודע, אנחנו, כאילו, כל מה שקשור לרשויות נורא מפחדים, מפחדים מבנקים, מפחדים ממס הכנסה, מע"מ, תמיד זה, מפחדים מהסמכות הזאת שיכולים לקחת לנו כסף. אבל בכלל, בביטוח לאומי אנחנו נורא מפחדים, ואחד הדברים שהיא אמרה שהיה נורא מעניין לשמוע, שתמיד, לרוב אנחנו נפגשים עם ביטוח לאומי במצבי סטרס. כשאנחנו עוזבים מקום עבודה, או כשאנחנו נפגעים, או כשאנחנו נפצעים, או כשאנחנו חולים, אז אנחנו כבר מקשרים את זה לסטרס, אז זה נורא נחמד. אבל מעבר לזה, באמת מה שהיא, הדבר הכי חשוב שאני ככה, שחשוב להעביר הלאה, זה קודם כל לגבי עצמאים, שאנחנו נמצאים לקראת סוף שנה, וזה הזמן באמת לבדוק שאתם משלמים את המקדמות כמו שצריך. קודם כל לבדוק באזור האישי איך אתם רשומים, לוודא שאתם רשומים כעצמאים באמת ולא באיזו קונסטלציה אחרת, ולבדוק את המקדמות שלכם ולעדכן אותם לקראת שנה הבאה שהמקדמות יהיה, כי בגלל מה שאמרנו מה שאנחנו משלמים לביטוח לאומי הוא בעצם מגן עלינו במקרה שאנחנו צריכים אובדן כושר עבודה, אז לוודא שהביטוח הלאומי שאנחנו משלמים הוא באמת מגן עלינו, אנחנו משלמים את השכר האמיתי שלנו. אז זה קודם כל. ודבר שני, שאם, אז זה לגבי עצמאים, עכשיו לסוף שנה תבדקו את זה, לקראת שנה הבאה תסדרו את זה. ודבר שני, שבאמת, אם, כאילו, שכאילו כל הזכויות שלנו נורא מסודרות בעצם, במקום אחד, פשוט כל דבר, תבדקו כי מגיע לכם הרבה זכויות. פשוט תבדקו.
זאת אומרת, לא להיות עבודים, אלא יש מקום שמרכז את כל הזכויות שלנו, דברים שאנחנו לא יודעים אפילו, וגם מנגיש אותנו, אם אנחנו עצמאים, אם אנחנו שכירים, יש עדיין גוף שאמור לדאוג לנו מלידה ועד זקנה, והוא לא רק גובה כסף, אלא גם...
סליחה שאני אגיד את זה, גם אחרי שאנחנו עוצמים עיניים, הוא דואג לשארים שלנו,
הוא דואג לשארים.
מלידה עד המוות בעצם, הוא דואג ביטוח לאומי.
כן, אוקיי, טוב. עשינו פה פרסומות לביטוח לאומי, אני מקווה שישלמו לנו על זה.
אבל יותר חשוב שהציבור ידע, וגם אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים על זכויות, אני רוצה להגיד שיש אתר שנקרא כל זכות, זה אומנם לא אתר של המדינה, ביטוח לאומי זה אתר של המדינה, כל זכות זה לא אתר של המדינה, זה אתר פרטי. אבל עדיין, כל אם אתם מחפשים את הזכויות שמגיעות לכם, אני ממליצה מאוד לקרוא את זה, לחפש את זה באתר כל זכות. כי הרבה פעמים שואלים אותי, אי, תקשיבי, יש לי ילד עם צרכים מיוחדים, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי? או השנה הזאת, למשל, אנחנו מפונים, מה מגיע לנו, מה אנחנו לא מגיע לנו, אנחנו מדרום, אנחנו מהצפון, אנחנו גם מפונים וגם עצמאים וגם חיילים וגם 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 וגם. היום הכל הרבה יותר מורכב, זה לא חד-חד כיווני. אז את כל הדברים האלה, הכל כתוב באתר, גם באתר כל זכות, רק חשוב להגיד, שבאתר כל זכות זה לא רשמי, זה לא של המדינה, זה טעויות, אז צריך לבדוק את זה באמת, צריך לבדוק את זה, יכול להיות טעויות, אבל עדיין זה כבר נותן כיוון, ובאמת תבדקו מה הזכויות שמגיעות לכם, כי זה חשוב שנהיה מבוטחים כמו שצריך, במיוחד במדינה המטורפת הזאת.
ענבר, תודה רבה על המידע הזה, ושבוע הבא את עוד איתנו?
שבוע הבא, כן, אנחנו עוד, זהו, ואז אנחנו...
יוצאים להפסקה.
נצא להפסקה ואני אספר
לך
אחר כך על יפן.
ביי, תודה רבה, ברן.
ביי.
ותודה לכם שהייתם איתנו כאן במדברים מקומי, ואנחנו נסיים עם מזי כהן, תחנה בזמן.
את יודעת מה קרה? למה זה ככה?
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו.
אני חם מהשם, אני צולל אל הים, השלחתי את הכל מזמן, וזה הכל מתוזמן כמו שעון מכוון. ניצחתי, אז מה עכשיו? ויש מקום ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר, השורשים יהיו לעץ, המנגינות כמו נר דולק, ויש ימים, המוזיקה לימדה אותי, זו רק תקופה, 38 ועוד קצת.
ויש מקום ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר, השורשים יהיו לעץ, המנגינות כמו נר דולק, יש ימים, המוזיקה לימדה אותי, זו רק תקופה, 38 ועוד קצת.
את נשארת כמו ים, אני חולף כמו החול. חשבתי שאני כל יכול,